הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו
על הקצה.
אתם עכשיו,
אתם עכשיו על הקצה.
הקצה,
הקצה,
הקצה.
Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
סקופ, סינמה סקופ, עם יאיר רווה.
רדיו רהיט.
אהלן, סינמה סקופ ברדיו הקצה. אני יאיר רווה. ממש המון תודה רבה מאוד שבאתם. תוכנית מספר 169, ד' ניסן 19 במרץ, חודש ניסן. כל מי שיש לו מולד בחודש ניסן, ידיים למעלה. רק אני. את השידור הזו מפיקה מאיה אלקולומברה, ואת רדיו קצה עושים עומר סנש, בר זוודה, לאה שפיגל, ספיר כהן, חוכה כהן, אורי קדישאי, ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לקואמי ותודה למאיה אלקולומברה, מפיקת השידור, שמקבלת פעמיים את הקרדיט בהתחלה ובסוף. ותודה לכם שאתם פה בתוכנית ספר 169. וגם אני רוצה להגיד תודה לאנשים יקרים. לפני כחודש פתחתי דף באתר שנקרא Patreon, שכדאי לכם להכיר אותו גם לעצמכם וגם מבחינתי. אז אני מקדם גם את הדף וגם את האנשים. Patreon זה אתר שהוא לא אתר מימון המונים, אלא אתר שבו אתם יכולים לתמוך בתכנים שאתם אוהבים או ביצרני תוכן שאתם אוהבים. היום בעולם האינטרנט התוכן שאתם מקבלים הוא ברובו חינם. אפילו אין, לפעמים אין אפילו תשלומים עקיפים כמו פרסומות. למשל רדיו הקצה הוא מקום כזה, הבלוג שלי הוא מקום כזה, יש קצת פרסומות של גוגל, אבל זה לא באמת, לא הכנסה וגם לא הצקה מבחינתכם. במקומות אחרים, אתרים יותר מסחרים, אז הפופ-אפים, זה כאילו זה התשלום שלכם לאתר. אם אתם רוצים להגיד תודה לאנשים שנותנים לכם תכנים שאתם אוהבים, שאתם משתמשים בהם, וכאילו לעזור להם לפחות לתחזק את הדבר הזה, ופה אני מדבר על מפעלות סינמסקופ, בין אם זה הפודקאסט או הבלוג, או באופן ספציפי בבלוג טבלת המבקרים, שזה הפרויקט שלוקח הכי הרבה זמן בבלוג ללא תגמול. אתם נכנסים לפטריון/סינמסקופ, או נכנסים ללינק דרך האתר שלי, ואתם יכולים להחליט אם אתם רוצים לתת טיפ לבעל הבית. זה יכול להיות חד פעמי, זה יכול להיות מתמשך, זה יכול להיות בלירה, זה יכול להיות בכמה שאתם רוצים. אז כבר יש כמה אנשים ששמו מטבע בחזיר החיסכון הזה, ואני רוצה להגיד להם תודה, תודה לתומכים בפטריון, ליאיר קרמלי, תודה יאיר קרמלי, יניב הרפז, הילה בראל, טל קוגן, ותודה גם לדובי שרגה. ואם הזכרתי את השם של דובי שרגה, אז אני רוצה להסתדר פה עם כל המיקסרים החדשים והחמודים שלנו ולשים את זה. זה? הוא נראה? כן. דובי שרגה הגיש אתמול, יום שני, אתמול, תחפשו ברדיו הקצה, ספשייל דיפש מוד. עכשיו, יש כל כך הרבה ספשייל של דיפש מוד, זמן אחרון שאני חושב שאני צריך לשנות את שם התחנה ל-DM, DM רדיו, לא קייזי רדיו, אלא רדיו דיפש מוד. אני עשיתי שנה שעברה ספשייל רדיו הקצה, ועכשיו דובי, במלאת 25 שנה ל-Songs of Faith and Devotion, אלבום שיצא ב-1993, אלבום שכמעט מוטט את הלהקה הזאת, ונס שהיא עדיין פועלת אחרי האלבום הזה ואחרי סיבוב הופעות הזה. אני גם השתתפתי בספשייל הזה, אז אם לא שמעתם אותו, תחזרו ב-On Demand ברדיו הקצה באתר, או באפליקציה, או בפודבין, לא משנה איפה אתם מקבלים את, את פיקס רדיו הקצה שלכם, ותמצאו את ספיישל דיפשמונט שדוב ישרגע ערך ושידר אתמול במלאת 25 שנה לסונגס אוף פייט אנד דיוושן, ולכבוד החגיגה הזאת אני מצטרף גם ומתחיל את התוכנית עם I Feel You ברימיקס של בריאן אינו, שני האומנים הכי אהובים עליי, שני אנשי המוזיקה הכי אהובים עליי, דיפשמונט הרכב בריאן אינו, הם שיתפו פעולה בוויולטר, הוא עשה להם תכנותים שם ופה עושה את הרימיקס לסינגל הראשון מתוך Songs of Faith and Devotion, מיקס שנקרא, איך הוא נקרא? I Feel You Swamp Mix by בריאן אינו. עם זה אנחנו מתחילים, סינוסקופ רדיו קצה, תודה רבה שבאתם. שיתוף פעולה בין שתי האגדות שאני הכי אוהב במוזיקה ושהכי השפיעו עליי מאז שאני ילד ועד היום, דפש מוד ברימיקס של בריין אינו מלא I Feel You, סינגל בין 25 שנה, אלבום בין 25 שנה, Songs of Faith and Devotion, עוד עליו, הרבה מאוד עליו ולמה קרה סביבו. קפצו אחורנית לספשו של דובי שרגה אתמול ברדיו הקצה ותתמוגגו לגמרי. ועכשיו אנחנו עוברים קצת לקולנוע. אני רוצה לפתוח עם הכרזה, יש אירוע קולנועי גדול מאוד עכשיו שקורה בישראל ובאופן ספציפי יותר בתל אביב, והאירוע הזה לא קורה בבית קולנוע והוא קורה במוזיאון. ואם אני אומר זה לא רק בתל אביב, ספציפית במוזיאון תל אביב, באמת אירוע קולנועי חד פעמי שאתם לא תשכחו אותו, אם רק תקומו מהכיסא שלכם או תצאו מהמיטה ותגשו למוזיאון. זה אפילו אירוע כזה שאתם לא יכולים להגיד, טוב, נו, נחכה חצי שנה ואז אני אוריד את זה בטורנטים, כי לא. זה עבודת אומנות, זה עבודת וידאו, זה בעצם תערוכה, זה בעצם גלריה, זה לא מוגדר כסרט, גם דרך אגב מסיבות של סיבות חוקיות, אז זה לא סרט, זה אירוע, זה יצירת אומנות שנקראת השעון. אולי ראיתם על זה פרסומים ברחובות ובעיתונים, מפרסמים את זה לא מעט, וטוב שכך. אז בואו, מה זה השעון? השעון זה יצירת וידאו שיצר האומן קריסטיאן מרקלי, יצירה בת 24 שעות, שבה הוא לקח אלפי קטעים מסרטים, וחיפש בסרטים איפה מופיע שעון. וערך את כל הקטעים, את כל השוטים שבסצנות שיש בהם שעון, לרצף אחד של פשוט אוסף של שעונים, מסרטים, ערוכים זה לזה במשך 24 שעות. זה בפני עצמו, זה כבר וואו. אבל אז הוא הלך וסידר את כל השוטים לפי השעה. ואז הוא הלך וסנכרן את העבודה שלו לזמן האמיתי, לשעון. זו יצירה שמתחילה בשעה 4 אחרי הצהריים ונמשכת 24 שעות, ובכל רגע שתיכנסו לאולם, עם המפעילים של היצירה במוזיאון, הפעילו אותה כמו שצריך וסנכרנו את השעונים שלהם, אז כשאתם תיכנסו, לא משנה באיזה שעה, לאולם, זה באולם כזה שהוא לא, זה לא אולם קולנוע, זה אולם של גלריה, כמו שמציגים עבודות וידאו, שאפשר להיכנס ולצאת, מוכשך, אבל עם פורסאות, ואפשר באמת לשבת ולשרוץ שם, או לדגום ולצאת. בכל רגע שתיכנסו, השעה שתהיה על המסך, זו השעה שעכשיו באמת אצלכם. זה מסונכן לשעון המקומי, בכל מקום שבו זה מוקרן, ואז בעצם מה יצר קריסטיאן מרקלי, מה היצירה הזאת? אני אומר, זה סרט, זה יצירת אומנות, זה וידאו ארט, אבל לא, הוא אומר לנו במפורש בשם של הכותרת, הוא בעצם בנה שעון. פשוט שעון עצום בין 24 שעות, שבכל רגע נתון אתם יכולים לדעת מה השעה, אבל אז יש את האלמנט הזה שאם אתם יושבים מול הדבר הזה, וקצת מתמסרים למשך הזמן, כי זו יצירה של 24 שעות. עכשיו אף אחד לא באמת אמור לראות את זה 24 שעות, אני מניח שאפילו עוצרי התערוכה לא ישבו מול כל 24 שעות, אלא הם רק אולי דוגמים פה ושם. וככה גם אני עשיתי. לפני כמה שנים היצירה הזו כבר הוצגה במוזיאון ישראל בירושלים, וכבר אז היא הייתה אירוע ובצדק, ויצא לנו להגיע לשם כמה פעמים, כל פעם ממש סנכנו את זה להגיע לשעה אחרת, כדי לראות את איך היצירה משתנה באופי השעות. עכשיו, למה עכשיו? זה כבר כמה שבועות, זה מסוף פברואר מוצג, אבל אני פה מסתנכן לקמפיין שעושה המוזיאון, ביום חמישי הקרוב, כן, אנחנו עכשיו ביום שלישי, ביום חמישי הקרוב, מוחותיים, או אם אתם שומעים את ההקלטה, אז מחר, אם אתם שומעים את זה ביום רביעי, אבל ביום חמישי, 22 במרץ, המוזיאון יהיה פתוח 24 שעות רצוף, ויקרין, יהיה פתוח כל הלילה, ויקרין את היצירה 24 שעות ברציפות. עכשיו שוב, אין, אני אופתע אם יהיה מישהו שבאמת יישב מול הדבר הזה 24 שעות, אבל מה שטוב בזה, זה שאתם יכולים לבוא וללכת. מהשעה 9 בערב המוזיאון, מוזיאון תל אביב, יהיה גם פתוח בחינם, אז ממש אני ממליץ לכם, ואני מבטיח לכם שאתם תתמוגגו מהדבר הזה, מהטירוף הזה, פשוט לבוא וללכת, לשבת רבע שעה, חצי שעה, 20 דקות מול זה, ללכת, להסתובב, לשתות קפה ולחזור למוזיאון של פתוח בחינם, ולראות עוד ועוד רגעים במהלך היממה. בין השאר, בגלל שלהורים שלי לא הייתי ממליץ את זה, אבל אתם, אנשי רדיו הקצה, לכו בלילה לראות את זה. קודם כל, אתם תופתעו שזה יהיה צפוף, ויש סיכוי שתעמדו בתור, אבל התורים האלה מתחלפים מהר, אז אל תעססו, תעמדו בתור ותיכנסו ותשרצו מול הדבר הזה, על הרצפה או לספות, ותראו בלילה, כי בלילה באמת היצירות נהיות קודרות יותר, מאיימות יותר, קצת סקסואליות יותר, מאיימות יותר, הדברים, the witching hour, הדברים היותר אפילים קורים בלילה. וכשאתם יושבים מול זה, יש כמה דברים שאתם יכולים לעשות, וזה כאילו המוח נודד לשם באופן טבעי. אחד, זה המוח שלי, אתם מתחילים לנסות לנחש מהסרטים, לא לזהות, כי לפעמים קשה לזהות את הסרטים, אבל פשוט על פי קונטקסט, לזהות שחקנים, לזהות סיטואציה, ולנסות להגיד, אוקיי, אני לא מכיר את השעון הזה, אבל מאיפה הוא, ולנסות לזהות את זה. תוך כדי זה אתם מתחילים לחשוב, רגע, איזה סרטים אני מכיר שיש בהם שעון? בחזרה לעתיד יש סצנה עם שעון, בצהרי היום יש שעון מאוד נוכח, אז אתם נזכרים כל מיני דברים שיש בהם אלמנט של זמן, שהזמן הוא חלק מזה, אבל מה שקריסטין מרקלי עשה, וצוות האורחים העצום שלו, שאני מניח שהיו לו לא מעט אנשים שעשו לו תחקיר ועזרו לו בריחה, אני לא מדמיין שהוא עשה את זה לבד, זה למצוא גם סרטים שלא עוסקים בשעונים ובזמן, אלא פשוט יש שעון, ומסתבר שכמעט בכל סרט שאנחנו רואים יש מתישהו שעון, אז פשוט למצוא את כל הקטעים האלה, לגנוב אותם, ולערוך אותם לפי הסדר הכרונולוגי שבהם הופיע. עכשיו, והדבר השני שאתם תגלו, זה שהסצנות ערוכות לא בצורה רנדומלית, אלא באופן כזה שיש איזשהו היגיון בקט, וזה מקסים. כשאתם רואים את כוחה של עריכה, כשמישהו לוקח שוט, ומדביק אותו לשוט בסרט אחר לגמרי, ושהוא שם רק בגלל שהוא מחויב להיות שם על פי הזמן שלו, אבל עדיין אם מישהו מצלצל בטלפון בשוט אחד, אז מישהו יענה לטלפון בשוט הבא, בסרט הבא וכן הלאה, ואז השוטים יתקשרו ביניהם, ואז ממש יש שם קסמים של עריכה, ונגיעות מאוד יפות של עריכה, זה לא סתם ערבול רנדומלי של שוטים, אלא באמת אנשים ישבו וחשבו על כל קאט וקאט, וזה מקסים ומהמם, ואז אתם גם תתחילו, כשכבר אחרי 20 דקות, תתחילו לחפש את היצירה ולהגיד, באמת, יש שעון לכל דקה ביממה בתולדות הקולנוע, לא יכול להיות, ותתחילו לחפש את המקום שבו הוא מנפח את המקומות. איפה, על איזה דקה הוא צריך לדלג, כי אין דקה כזאת בקולנוע, או כי הוא לא מצא דקה כזאת בקולנוע, ואיך הוא עושה את זה. אז גם את זה תתחילו לחפש. אז ברור לנו שבחצות הלילה ובחצות היום, אז יש גודש של רגעים, אבל האם 4:20 אחרי הצהריים? יש איזה סרטים היו התרחשו ב-4:20 אחרי הצהריים שאנחנו יודעים שהם קרו ב-4:20 אחרי הצהריים. אז זה אתגר, זה מקסים, זה שעשוע, זה מבדר. עכשיו, ופה פשוט זה מענג. וזה גרם לי להבין משהו, כי אני מדבר פה לא מעט על קולנוע, כבר 169 תוכניות, וכותב בעיתונים ובבלוגים, ואני מנסה להבין מה זה, מה הדבר הזה בקולנוע וביצירה אודיו-ויזואלית שאני כל כך אוהב. ואין ספק שבאמת המקום הראשון שאני מחפש, הדבר הראשון שאני מחפש ביצירה כזאת, זה איזשהו סוג של חוויה רגשית. והדבר השני זה איזשהו סוג של חוויה אינטלקטואלית או נפשית, או משהו כזה שכאילו שמגרד בי באיזשהו משהו וגורם לי לחשוב, או גורם לי להתמודד עם איזשהו רעיון או ערך, או להתקומם מולו, איזשהו סוג של חוויה שהיא באמת יותר אולי מצפונית. אז קודם כל רגש, אחר כך שכל ומצפון, אבל יש עוד אלמנט, וזה אני נורא נמשך, ואני חושב שיש עוד אנשים שהם כמוני, זה לא אני, אני נורא נמשך לטירוף של יוצרים. יש משהו ביצירה שדורש טירוף, שדורש כפייתיות, שדורש אובססיה. אז חוץ מזה שאתם יושבים מול היצירה הזאת במשך 24 שעות, ואתם נהיים מודעים לדבר הזה שנקרא זמן, וחלוף הזמן, והזמן המציאותי, והזמן בתוך האומנות, והזמן בתוך הקולנוע, והאופן שבו זמן מיוצג, כל הדברים האלה, אתם נחשפים לבן אדם שאני משוכנע שהוא כמעט לחלוטין חולה נפש. אובססיבי בטירוף. כדי להיכנס לכזה פרויקט, לחפש שעונים בסרטים ולערוך אותם לפי הסדר, במשך 24 שעות מסונחנים לפי השעון המקומי, אתם אובססיביים, יש לכם סוג של OCD, והדבר הזה, כשאני רואה אותו, נעשה בכל הכוח, בלי להסתיר את זה, זה מענג אותי, זה גורם לי להנאה גדולה. אני שמח מזה, אני שמח שאנשים שיש להם כזו הפרעה, מצאו דרך כל כך יצירתית לבטא אותה, וגם על הדרך לשמח ולענג אותי. אז כל הדברים האלה, כל המחשבות שצצות, וגם בחלוף הזמן, אז ביום חמישי הקרוב, 24 שעות ביממה, הלילה, המוזיאון פתוח כל הלילה בחינם משעה 9 בערב. עכשיו, אם פספסתם, או אם שמעתם, או שיש תורים נורא ארוכים, אז אל יאוש, אני אומר לכם, למרות שהמוזיאון בדרך כלל נסגר אחרי הצהריים, ברוב הימים, או יש ימים שהוא פתוח קצת יותר מאוחר, גם אם תלכו בסתם שעה רנדומלית, בשעה כזאת שאתם יודעים שאין אף אחד, ביום ראשון ב-10 בבוקר, לא, יום ראשון המוזיאון סגור, נכון? ביום שני ב-10 בבוקר, שאין אף אחד, לא משנה באיזה שעה אתם תלכו ותשבו מול הדבר הזה, רבע שעה, 20 דקות, שעה, כאילו תעשו גם ניסיון בעצמכם כמה זמן אתם מחזיקים מול יצירת אומנות, בלי אס-אמסים ובלי וכן הלאה, כל הדברים האלה. אז בכל שעה שאתם תגיעו לשם, גם מחוץ לאירוע הזה המאוד מתוקשר, אני חושב שאתם תתמוגגו, וזה אפילו עדיף. אז יש את העניין הזה של לראות את זה ביחד, עם המון אנשים, ויש גם את העניין הזה שפשוט להיכנס לאולם כשהוא לגמרי בודד ולבד בכל שעה רנדומלית, ודבר הזה, זה אירוע, הדבר הזה. זה אירוע. הוא כבר קרה לפני כמה שנים במוזיאון ישראל בירושלים, ועכשיו זה במוזיאון תל אביב, בתל אביב, השעון, ובמהלך, אני חושב, כל החגים הקרובים, פסח, יום עצמאות וזה, אני חושב שיהיו עוד אירועים של הקרנה רצופה של 24 שעות, אז תשימו לב לזה. אם אתם רוצים באמת לראות מה קורה באמצע הלילה, אם אתם רוצים לראות מה קורה בבוקר ובצהריים, ואחרי הצהריים, אז שעות הפתיחה הרגילות של המוזיאון יספיקו לכם. אז זהו, השעון, יצירת מופת, זה הדבר הכי טוב בקולנוע שיש עכשיו בישראל, בתל אביב, בשדרות שאול המלך, לכו לזה, אז גרם לי לחשוב על זמן כל הדיבור הזה. ועם זמן, אז זמן זה זמן. טוק טוק, time is time. Time it's time.
Time.
טוק טוק. Time is time. Time it's time. ואם אתם בתיכון ושומעים את התוכנית הזאת, אז כפרה עליכם, ואם אתם הורים לילדים בבית ספר, אז ברוכים הבאים לחופשת הפסח, שמתחילה ביום חמישי, הזה הרבה מאוד שבועות, ואז מתחילים לשאול מה מתאים לילדים לראות בבתי הקולנוע, אז יש לי תשובה בשבילכם לשאלה הזאת. בהנחה שילדים קטנים יחסית, אז מיום חמישי בבתי הקולנוע יגיע אחד מסרטי הילדים הכי מקסימים שראיתי בחיים שלי, אבל כן, אבל סרט ילדים, שהורים התמוגגו ממנו, אבל זה סרט ילדים, אני צריך להגביל את זה, שצריך איזשהו סוג של קונטקסט של ילד לידכם, כדי שתוכלו אתם להתמוגג מהדבר הזה. הסרט הוא פדינגטון 2, ואתם יודעים, פדינגטון 2 יותר טוב מפדינגטון 1. שהיה סרט מקסים וחביב בפני עצמו, אבל פדינגטון 2 הם סרט בטוח בעצמו יותר, מלא, פשוט פנן, צוות יצירתי עצום, האנשים הכי גדולים בקולנוע הבריטי חברו לדבר הזה, הבינו שהדמות עובדת בקולנוע, והלכו והתפננו עם הדבר הזה ממש עד הסוף. אז כל השחקנים שאתם הכי אוהבים מכל הזמנים של הקולנוע הבריטי, נמצאים שם, חלקם כבר די מבוגרים, טום קונטי נמצא שם, וג'ים ברודבנט נמצא שם, וגם סלי הוקינס. אז בואו שנייה נתחיל עם הדבר הזה עם סלי הוקינס, שהופיע עכשיו בצורת המים, שזכה באוסקר, אבל אם אתם רוצים לראות השנה סרט אחד בלבד, שבו סלי הוקינס מניסה להציל יצור נרדף שמגיע מעולם אחר, עולם של ג'ונגלים, ומתחבא אצלה בבית והיא מנסה לחלץ אותו משוויו וממעשרו, ובסופו של דבר גם מתביעה, אז הסרט שאתם רוצים לראות הוא לא צורת המים, אלא פדינגטון 2. ועכשיו אני מחכה לאורך השנון והמשעשע והמוכשר שיקח את הסצנות מפדינגטון 2 וירוך את זה על פי צורת המים או אחד מול השני, כי הדמיון בין הסרטים ברגעים מסוימים, בייחוד בסוף, הוא ממש משעשע. כלומר, אם ראיתם את צורת המים, אז אתם ממש תשתעשו. זה לגמרי צורף מקרים. אין סיכוי שזה פרודיה על צורת המים. הדברים האלה נעשו במקביל, הופצו במקביל. הסרט פדינגטון 2 יצא בבריטניה, מולדתו, מכורתו, כבר בסוף השנה שעברה, באוקטובר, והוא היה אמור לצאת בסוף השנה, בסוף 2017, בכל העולם. אני לא יודע אם שמתם לב, אבל בקולנוע לב כבר התחילו לפרסם אותו לקראת חנוכה שנה שעברה. אבל מי שמפיץ אותו בעולם, לא באנגליה, מי שמפיץ אותו בעולם, היה הרווי ויינסטין. ואז באוקטובר, ממש בשבוע שבו הסרט יצא באנגליה, התפוצצה פרשת ויינסטין, ואף אחד לא רצה יותר לעבוד עם הרווי ויינסטין, אז מפיקי הסרט מיד לקחו את הסרט הזה מידיים של חברת ויינסטין, חיפשו לזה מוכה, קונה, מצאו את אולפני וורנר, שהם עכשיו המפיצים החדשים של הסרט בכל העולם, אז דחו את ההפצה בכל העולם בגלל המהפך הזה, וככה הסרט מגיע אלינו לישראל בפסח במקום בחנוכה. לא נורא. אבל זה מקסים, ממש. אני אומר שאם וס אנדרסון היה מביים סרט ילדים, אבל ממש סרט ילדים, לא סרטי אנימציה שלו, שהם לא באמת סרטי ילדים, אלא ממש סרט לילדים, לילדים בני 5-8 או 5-10, ככה הסרט הזה היה נראה, עד כדי כך הם מתפננים שם. וגם אני חושב שזה סרט שכל מי שמתעסק בסרטי ילדים, אפילו בארץ, צריך ללמוד ממנו. במידה מסוימת הוא לא שונה מבחינה מחשבתית מסרטי הילדים שהתחילו לעשות בשנים האחרונות, קובי מחט ואחרים בישראל, סרטים כזה עם הדוד חיים וטוביה צפיר ואיציק כהן, ושל דמויות שתמיד לבושות בצבעים מופרזים ועושים פרצופים מופרזים ומתנהגים באופן נורא קריקטורלי, כדי להצחיק ילדים מאוד קטנים. במסדה מסוימת הסרט הזה בא מהמנטליות הזאת, הוא בא בזה שהוא באמת מכוון לקהל צעיר, והדמויות הן לאו דווקא דמויות ריאליסטיות, והעולם הוא עולם מאוד מאוד צבעוני, והכל קצת מוגזם וקצת מצועצע, אבל עשוי כל כך יפה וכל כך מצחיק וכל כך מקסים, והפתיחה של הסרט נהדרת ומהממת ממש, המערכה הראשונה שלו מצוינת, המערכה האחרונה שלו נהדרת. אם יש לי בעיה אחת לגבי הסרט הזה, איזשהו סוג של מקום שבו אני אומר, אוקיי, על זה אני אולי לא חשבו לגמרי עד הסוף, זה באמצע. אולי ראיתם את הפוסטר, אולי ראיתם את הטריילר, אולי ראיתם תמונות, אבל יש רגע שבו פדינגטון מגיע לבית כלא, שזה אחד הדברים שהזכירו לי, גם את צורת המים, אבל גם את הסרטים של וס אנדרסון, בעיקר את... מלון גרנד בודפסט, הסצנות בכלא והבריחה מהכלא ומדי הכלא המאוד משעשעים. ואז מה שקורה זה שאומנם יש את עלילת פדינגטון בכלא, אבל העלילה הראשית ממשיכה להתקדם בלעדיו. ואחד הדברים ששמים לב זה שכדי שהסרט יהיה מצחיק באמת ומעורר אהדה, אז צריך את פדינגטון בתוכו. אז כל הסצנות שפדינגטון לא בהן הן פחות טובות. אז ברגע שאתם מוצאים את פדינגטון החוצה ושמים אותו בכלא, אז אתם יוצרים איזשהו סוג של מצוקה בבטן הסרט, שבה יש הרבה סצנות חשובות ומעניינות והרפתקניות ומצוינות, אבל לא מספיק טובות, כי פדינגטון לא שם. וזה משהו ש... אולי על הנייר כשכותבים את הסרט לא רואים את זה, אבל יש משהו בדבר הזה של כאילו... אין מספיק פדינגטון בפדינגטון 2 בחלק המרכזי שלו. אז זאת טענה שיש לי, אבל שכל השאר מקסים, מענג, כל כך מלא המצאות ויזואליות, כל כך הרבה בדיחות, ולב טוב, שבאמת, זה מה שאני רוצה בסרטים בכלל, ובסרטי ילדים בפרט, לב טוב, להראות לנו שבעקבות הסרט הקודם, ודרך אגב, אפשר לראות את הסרט הזה בלי לראות את הסרט הקודם, בכלל לא קשור. תקריאו לילדים שלכם לפני השינה את פדינגטון, לספר של מייקל בונד, איך הוא הגיע, איך הוא גיבל את שמו, אבל אין, פשוט הרפתקאותיו של הדוב פדינגטון בלונדון, וזה יפה לראות שדוב כזה גורם לשכונה, להתאחל, להיות ביחד. אני מתלבט איזה שיר לשמיע מתוך הפסקול, אבל אחד השירים נקרא Love Thy Neighbor. בנצרות Love Thy Neighbor זה הגרסה הנוצרית של ואהבת לרעך כמוך. כלומר, בעברית זה אהבת לרעך, רעך באשר הוא, בנצרות זה Love Thy Neighbor. אולי מתוך הבנה של לאהוב את השכן, זה הרבה יותר קשה מאשר לאהוב את רעך. אז איך אנשים מתאחדים ביחד בקהילתיות, זה סביב מישהו שבאמת משרה סביבם תמימות וטוב לב ועזרה ורצון לעזור, חוץ מבן אדם אחד שהוא זה שמסבך את העניינים, מגלם אותו יו גרנט, נבל נהדר לסרטי ילדים, ופה זה חשוב מאוד. ואם אתם הולכים, כשנגמר הסרט ומתחילות כותרות הסיום, אל תקומו, תישארו. יש סצנה מיד בתחילת כותרות הסיום, סצנה נהדרת של סיום, אפרופו וס אנדרסון, אפרופו יו גרנט, סצנה מוזיקלית נפלאה, שאל תחמיצו אותה. ובאמת, אז כל שחקן שאתם אוהבים מופיע צץ לרגע בסרט, המוזיקה של דריו מריאנלי, שהוא מלחין נהדר, שעכשיו מלחין גם הלחין את שעה אפלה, ופה עושה דברים יפים בפדינגטון 2. אז בכל זאת, הנה שיר מתוך, יש כל מיני שירי קליפסו ורגי של הרכב שנקרא טובגו אנדי ליים, אז אני אשמיע לכם שיר מתוך הפסקול של פדינגטון, שנקרא רובין סקראב, סצנה נהדרת, נורא מצחיקה, שבפדינגטון כדי להרוויח כסף, מחליט לפתוח עסק לשטיפת חלונות, זה רעיון עלילתי שאני כבר זוכר שהיה בוואלאס אנד גרומיט, אבל זה מצחיק לא פחות בפדינגטון 2. אז הנה השיר שמלווה את הקטע הזה, רובינס קרב, טובאגו אנד דילי, מתוך פדינגטון 2. לא, סליחה, פספסתי קטע, זה...
Here's a little song to help you get along. Gets you out the door to do a tiny chore. Take some soap and water, mix them up together, splash it on the window pane. Scrub it left to right till it's shiny bright. Rub with all your might, left and right. Make it bright, rub and scrub with your tub. Now you out the door, you'll do a little more. Give it a good wash with your mighty brush. Take some soap and water, mix them up together, splash it on the window pane. Brush it left to right till it's shiny bright. Rub with care delight, left and right. Make it bright, rub and scrub with your tub. To make a lovely scene, all windows must be clean. It's time to shine them up from bottom to the top. Take some soap and water, mix them up together, splash it on the window pane. Scrub it left to right till it's shining bright. Rub with all your might, left and right. Make it bright, rub and scrub with your tub. Left and right, water, mix them up together, splash it on the window pane. Scrub it left to right till it's shining bright. Rub with all your might, left and right. Make it bright, rub and scrub with your tub. Left and right, water, mix them up together, splash it on the window pane. Scrub it left to right till it's shining bright. Rub with all your might, left and right. Make it bright, rub and scrub with your tub. Left and right, make it bright, rub and scrub with your tub.
יש לנו עוד סרט לדבר עליו, עוד מעט, אבל קודם זה לא פדינגטון 2, זה Dead Can Dance. תוך אלבום שחוגג עכשיו 30 שנה. The Serpent's Egg. תדעו לכם שהיום Dead Can Dance, וגם בזמן אמת, ב-1988, זה נשמע אלטרנטיבי, אבל במאה ה-12 הם היו במקומות הראשונים במצעדי הפזמונים של פרנקיה וגליה, הם היו מאוד מאוד גדולים בעולם המוזיקלי של ימי הביניים. הם מנגדים מה שנקרא ברוק אנד רול, ואני בשוק שלא נתנו להם להלחין סדרה כמו משחקי הכס, כי זה היה מתאים מאוד, אבל ליסה ג'רארד, ששרה פה, כן, הלחינה סרטים כמו היט של מייקל מן וגלדיאטור של רידלי סקוט, ואני חושב שגם את ממלכת גן עדן היא הלחינה. 30 שנה The Serpent's Egg, אלבום הרביעי של Dead Can Dance מ-1988, וכשפתאום קלטתי ש-30 שנה ל-The Serpent's Egg, אז תפסתי את הראש, אמרתי, וואו, זה אומר שפספסתי בשנה לחגוג יום הולדת לאלבום שלהם שאני הכי אוהב, אלבום השלישי שלהם שיצא ב-1987. Within the Realm of a Dying Sun. וזה מתוכו יום הולדת 31 שנה לאלבום השלישי של Dead Can Dance. הנה ברנדן פרי. ברנדן פרי יחד עם ליסה ג'רארד בשיר הזה, ברנדן פרי לבד. לסיום, ממש ברגע, טום בריידר, חוזר למסכים, למסכים, או חוזרת למסכים, גרסה חדשה, ריבוט, רימייק לסדרת משחקי המחשב, טום בריידר, שבתחילת שנות ה-2000 הייתה בכיכובה של אנג'לינה ג'ולי, ועכשיו אליסיה ויקנדר, היא הטום בריידר, היא הלורה, לרה קרופט החדשה, שרצה בג'ונגלים. סרט לא טוב, אבל להפתעתי הוא מתחיל טוב, כלומר במשך בערך איזה 20 דקות מה שחשבתי כזה לכתוב בטוויטר לא רע קרופט, ואז עבר לי, כלומר לא כתבתי את זה, אבל אני יכול 20 דקות שבהם הסרט לא היה טוב או חכם, פשוט היה עשוי טוב, היה בו משהו זריז וקצבי, ונראה שהוא כזה מנסה להציג את הדמות, שהיא נורא טובה בלהחטיף אגרופים ולחטוף אגרופים, והיא נורא מוכשרת, והיא נורא זריזה ומהירה, ויש לה איזשהו סוג של חלל בקרבה שהיא מנסה למלא, על ידי כל מיני פעילות גופנית נורא קיצונית ומוקצנת, ואז היא יוצאת להרפתקאות. וברגע שהיא יוצאת להרפתקאות, הסרט מת. נגמר הסרט. ההרפתקה של לרה קרופט, ברגע שהיא יוצאת אל הג'ונגלים, זה מפסיק להיות טוב ומעניין ומתחיל להיות מביך, גם האקשן וגם כל הצידוקים שיש שם, החיפוש שלה אחרי אבא שלה, וזה מעין קצת הרס של הרעיון של לרה קרופט, כי היא הרי מעין שודדת קברים, אבל פה זה ניסיון להיות מין אינדיאנה ג'ונס, לא על טבעי, אלא שהכל מציאותי, לא יודע, לא עובד שם. מה שאותי מצחיק שהמפיקים שבבעלותם הזכויות ללרה קרופט, התנאי סף שלהם לשחקנית שתגלם את לרה קרופט, זה קודם כל צריכה לזכות באוסקר. קודם כל תזכי באוסקר, אחר כך נוכל לדבר על זה שתוכלי לגלם בחורה שרצה בגופיה צמודה והיא נורא שרירית וכל הזמן מזיעה. אז אנג'לינה ג'ולי ב-99 זכתה באוסקר על נערה בהפרעה, ואז גילמה את לרה קרופט. שנה, שנתיים אחרי זה, ועכשיו אליסיה ויקנדר, השחקנית שוודית, זכתה באוסקר על הנערה הדנית, ועכשיו היא משחקת בסרט בטום בריידר, שביים במאי נורווגי בשם רואר אוטאוג, ויקינג כנראה. לא הכרתי אותו. ב-20 דקות הראשונות חשבתי שהוא בסדר, אבל הוא פשוט כנראה ה-Second Unit דירקטור שלו היה בסדר, ולא הוא. אז הסרט מבאס ומאכזב, אבל כן, מצחיק שדווקא זוכות אוסקר. אבל יש בזה משהו, אתם יודעים, יש משהו בדבר הזה של מפיקים שאומרים לשחקנית שזכתה באוסקר, אומרים לה, אוקיי, את טובה בלבכות, את טובה בלגרום לנו לבכות ולהזדהות, אבל בסרטי אקשן זה המשחק האמיתי, זה לעבור באמת טרנספורמציה, להפוך את עצמך למין מכונה של ריצה ומכות וליפול ולהילחם, ושזה צריך להיראות אמיתי, זה באמת, עכשיו זה לא נחשב למשחק, זה נחשב צד טכני, אבל באמת המקום שבו שחקנים ושחקניות עושים את הטרנספורמציה הכי גדולה, זה כשהם הולכים לסרטי אקשן. אנחנו לא נותנים להם לזה קרדיט, אנחנו לא עושים להם על זה כבוד, ולכן טום קרוז זה אחד השחקנים שאני הכי אוהב בעולם, כי הוא באמת עובד קשה בשביל הכסף שלו, ובשביל הדבר הזה. אז מהבחינה הזאת יש משהו בזה של, אוקיי, זכית באוסקר, כל הכבוד. עכשיו, תקבלי הרבה כסף, אבל בוא נראה אם באמת את מסוגלת להיכנס לדמות הזאת. ואחד הדברים שחשבתי לאורך כל טום בריידר, זה שאיזה בסה של גל גדות לא בתפקיד הראשי. היא הייתה, יכולה להיות לרה קרופט הרבה יותר טובה. לא אתפלא אם עשתה אודישן לדבר הזה, כי אני מניח שיש איזו קבוצה של שחקניות שעשו בטח את אותם אודישנים גם לטום בריידר וגם לוונדר וומן, וטוב שהיא לקחה את וונדר וומן, אבל לאורך כל הסרט, עם כל חיבתי לאליסיה ויקנדר, שהייתה באמת נהדרת באקס מקינה ובסרטים אחרים, אבל פה לאורך כל הסרט עשיתי קופי פייסט והחלפתי אותה בראש עם גל גדות ונהניתי הרבה יותר עם הסרט. אז טום בריידר, סרט אקשן עם 20 דקות טובות בהתחלה, אבל משונות, כאילו לא קשורות, סתם נורא קצבי, אבל תכלס לא סרט טוב. התחלנו ואנחנו גם נסיים עם 25 שנה ל-Songs of Faith and Devotion של דיפש מוד. האזינו לספשייל שערך ושידר דוב ישרגה אתמול ברדיו הקצה, 25 שנה מ-1993, זה מתוך האלבום הזה. דיפש מוד עושים Front 2 for 2, Rush. פה אני Rush החוצה גם. Walk with me. Open your sensitive mouth. Talk to me. Hold out your delicate hands and feel me. Couldn't make any plans to conceal me.
signal from another world.